כל חי אונליין 93fm.co.il
יום רביעי, 7:31, בוקר טוב וערב ערב ערב, שבת שלום למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, טובה הארץ מאוד מאוד, גם זה כותרת להתוועדותינו, וגם אפילו משפט בפני עצמו, לומר אותו בנעימות, ברכות, אפילו לא להטריס כלפי מישהו. טובה הארץ מאוד מאוד. זה אקטואליה שרלוונטית עוד מאז ימינו במדבר. אחרי שהמרגלים, נשיאי ישראל, לקחו את אותו נושא שהוא אמור להיות הסיבה לשמחה, הסיבה לאושר, סיבה להודיה גדולה, ובחו בגללו. הייתי גם מנסח את זה בשאלה, האם ידידיה היקר, אתה מכיר תופעות שכאלו, שמתרחש משהו בחייו של אדם, שזה אמור להיות סיבה לשמחה, סיבה לטוב, ובגלל הסתכלות לא נכונה, או בגלל עיוות מחשבתי, אז לא רק שזה לא, הוא לא מודה על זה ולא מוכיר את זה, אלא הוא בוכה על זה בחייה של חינם, לא כמובן בחייה של התרגשות ושמחה. האם שמעת על תופעות שכאלו?
כן, אני חושב שקוראים לתופעה הזאת החיים.
החיים, כן.
אצל אנשים מסוימים, אתה יודע, לא כולם, ברוך השם, אבל כן.
ופרשת השבוע, יש לה כוח לעורר אותנו כל פעם לאיזשהו נושא אקטואלי, חוץ משאר שכדי לחיות עם הזמן, זה לראות איזה לימוד ששייך ממש אל חיינו אנו, ממש עכשיו להוציא מזה תובנות מחכימות שמעוררות אותנו גם להשתנות לטובה היכן שצריך. אז התופעה הזו שקראת לה החיים, אני מודה לך על הסלוגן, יש לך את זה. באמת הרבה פעמים בגלל המחשבות שלנו או ההסתכלות הלא נכונה, אז התרחשויות שבאו מאיתו התברך, שהן לגמרי לטובתנו, לגמרי בעדינו, אנחנו מפרשים אותם שלא לטובה, ויוצרים מזה תלונה, וגורמים לעצמנו חלילה לעצבות. היה אומר רבי משה מלילוב, שבשביל להגיע להבנה שטובה הארץ מאוד מאוד, בשביל שתהיה לנו את היכולת לראות שטובה הארץ מאוד מאוד, אנחנו צריכים לקיים מאוד מאוד אחר. מה זה המאוד מאוד האחר? זה הציטוט בפרקי אבות, של רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווי שפל רוח.
יפה.
אומר, מי שמקיים את המאוד מאוד הווי שפל רוח, יכול לקיים או יכול להגיע לידי כך שהוא באמת מבין ורואה שטובה הארץ מאוד מאוד. עכשיו, מה זה הלמייסה או הפרקטיקה של מאוד מאוד הווי שפל רוח? ברור לנו שזה קשור בענווה, אבל מה הביטוי המעשי של זה? אז הרבה פעמים בהקשר הזה, ענווה זה לשחרר את התפיסה המחשבתית שלי. זאת אומרת, לי יש אג'נדה שאיך הטוב צריך להיות. לי יש תפיסה איך השפע באיזה צורה הוא אמור לבוא לחיי. אבל יש גם את תפיסתו של הקדוש ברוך הוא. אז להיות שפל רוח זה אומר להיות בענווה, שאולי מה שקורה הוא באמת לטובתי, אולי יש עוד דרך של טוב, או צורה שבו הוא יופיע בעולמי, שזה לא כמו שחשבתי. יש איזו שיטה לעבודה נפשית שנקראת שיטת העבודה, שחיברה אותה או פיתחה אותה גברת אמריקאית בשם ביירון קייטי, והיא אמרה, הייתה פעם בדיכאון הרבה שנים, ביום אחד היא הבינה, שהסבל והכאב שהיא עוברת זה לא מהמציאות, אלא מהמחשבות על המציאות. והיא ניסחה עבודה מאוד פשוטה של לשאול ארבע שאלות. לדוגמה, בן אדם לוקח משפט, או ניסוח של משפט של משהו שמעיק עליו, ושואל את עצמו ארבע שאלות. שאלה ראשונה, האם זו האמת? שאלה שנייה, האם אני יכול לדעת בוודאות שזו האמת? שאלה השלישית, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? שאלה רביעית, מי אני אהיה בלי המחשבה הזאת? עכשיו, אני אתן לך דוגמה. לצורך הדוגמה, אקדים ואומר שבאחד הסיפורים של רבי נחמן יש בן מלך שאבא רוצה למנות אותו למלך עוד בחייו, ובעיצומה של החגיגה והמשתק, זה דבר מאוד מרגש שאבא ממנה את בנו תחתיו עוד בחייו, הוא אומר לו, יאי בני, בני המתוק, תדע לך שיבוא יום ואתה תרד מן המלוכה, ואני מבקש ממך בני היקר שכשזה יקרה תהיה בשמחה. המלך אומר לו, תראה, אם אתה תהיה בשמחה כשיורידו אותך מן המלוכה, אני גם יהיה שמח. ואם אתה לא תהיה בשמחה כשיורידו אותך מן המלוכה, אז אומר לו, אבא, אני בכל זאת תהיה שמח, כי אני ידע שאין אתה ראוי להיות מלך. ואנחנו נותן לנו פה קריטריון מאוד מעניין. מלך זה אחד שהשמחה שלו לא תלויה במלכות. השמחה שלו היא משהו פנימי, השמחה שלו היא לא קשורה בתפקיד. ומלכות, אגב, זה כל אחד והתפקיד שלו היחסי נקרא מלכות, לאו דווקא מלך עם כתר ועניבה. ולא יודע אם זה ממש מתאים לצרף את העניבה לכתר, אבל יצא נחמד, מלך עניבה וכתר עניבה ובלון.
עניבת פרפר, בואו נסכם על זה.
אז הוא אומר לו ככה, אם אתה תהיה שמח, אני אהיה שמח, שבעצם יש לך את האיכות הזאת להיות בשמחה שאינה תלויה, ואם אתה לא תהיה שמח, אז אני אהיה שמח, כי בעצם מתברר שהתפקיד לא ראוי לך. אז מהסיפור הזה של רבי נחמן, הבאתי משפט לדוגמה, שאפשר יהיה להראות איך אפשר לשאול את ארבעת השאלות הללו. אז נדמיין, או ככה דמיינתי באיזה שיעור, שאני מראיין את בן המלך הזה אחרי שהורידו אותו מן המלוכה. אני שואל אותו, ידידי, למה אתה כל כך מרועס? אז הוא אמר, הוא שיתף אותי בשיתוף אישי, הוא אומר, תדע לך שבלי המלוכה אין טעם לחיי. אז זה המשפט שאותו נחקור. אז השאלה הראשונה, האם זו האמת? האם זו האמת שבלי המלוכה אין טעם לחייך? אז בוא נאמר שהוא עונה לי כן. השאלה השנייה זה לשאול את זה שוב, האם אתה יכול לדעת בוודאות שזו האמת. זאת אומרת, כביכול תתבונן שוב בענתה, האם אתה בטוח שזו האמת שבלי המלוכה אין טעם לחייך? ואז בן אדם מתחיל להרר, אולי בעצם יש טעם לחיי בלי המלוכה. הוא מתחיל בשאלה השנייה, שזה האם אתה יכול לדעת בוודאות, לנסות להרר בזה, כביכול מערערים אותו, אומר, תסתכל עוד פעם על האפשרות הזו. שאלה שלישית, איך אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה הזאת שאין טעם לחייך בלי המלוכה? הרעיון הוא להסתכל שזה רק מחשבה. אני חוזר שוב, מה שאני מנסה להדגים או מה שניסיתי לספר זה להראות את העניין הזה שהעצבות או הסבל או הכאב הם לא באים מהמציאות, אלא באים מהמחשבות שלנו על המציאות. וכשבן אדם מאמין למחשבה שהטעם לחייו זה רק מן המלוכה, אז ממילא גם הוא יגיב בעצבות ובדיכאון ובבדידות. זה תשובות על השאלה איך אתה מגיב כשאתה מאמין למחשבה הזו שבלי המלוכה אין טעם לחייך. שאלה רביעית,
מה יהיה בלי המחשבה הזו?
בדיוק. ולא אומרים לבן אדם תוותר על המחשבה הזו, רק תדמיין מה תהיה בלי המחשבה הזאת. אתה יודע, אני מאוד מעריך את זה שתוך כדי התוועדותינו אתה עם העת.
עם המקלדת.
עם המקלדת, וזה גם באמת נותן תחושה של חברותה, יותר מאשר התוועדות חברותית, חברותתית. אבל גם חברותית זה מתאים. חברותית, חברותתית, ואולי נמצא גם מילה מתאימה עם שלוש תאפים.
ידידייתית.
יפה, יפה. אז ששואלים את הבן אדם מי תהיה בלי המחשבה הזאת, הוא אומר, וואלה, בלי המחשבה הזאת, אני שלב, אני נינוח, אני רגוע. ופה מגיעים לשלב החשוב, שזה השלב החמישי, תעשה היפוך. אם המשפט שאותו חקרת, או עליו עשית את השאלות, בלי המלוכה אין עם לחיי, אז בוא נהפוך את זה, להמציא משפט הפוך. אז לדוגמה, אם המלוכה אין טעם לחיי, אז אני שואל אותו את המלך, למה זה נכון? אז אומר לי, תשמע, אני אגיד לך בכנות, שכשהייתי מלך, היו לי מה זה דאגות, הייתי מוטרד מהתנגשויות, מהפיכה פוליטית, מקואליציות שהתפרקו. לא היה לי רגע אחד של שקט, לא שמחתי על אף אחד. וככה נותנים לבן אדם לדבר, ואז אומרים לו, יש לך עוד אפשרות להיפוך של המשפט? אז הוא חושב קצת, הוא אומר לי, כן, יש לי עוד היפוך. בלי המלוכה יש טעם לחיי. אז אני שואל אותו, למה? הוא אומר, אני אגיד לך בכנות, שהייתי מלך, לא יכולתי לחתונה על כל המאבטחים, ורציתי ללכת לחתונה של חבר, לא היה מצב, היו סוגרים את כל האולם, את כל הרחוב. היום לא תאמין, אני עובד בגינה לפעמים, אני הולך לים כשמתחשק לי, מוציא את אשתי למסעדה בלי שכל העולם מלא בצלמים ומאבטחים וכו'. אני מניח שהרעיון היה אפשר להאריך, אבל מצד שידורנו ניסיתי איכשהו לתמצת את העניין הזה. רק הרעיון שעומד מאחורי כל זה, שאם בן אדם יש לו אמון בטוב על הקדוש ברוך הוא, כי המוטיבציה לעשות את התרגול הזה שניסיתי בתמציתיות ובשטחיות לספר עכשיו בשידור, המוטיבציה לצאת לדרך הזו זה ההנחה שמה שקורה הוא לטובתי. ואם אני מוטרד או כואב או עטוב מהמציאות, ממשהו שקרה, מאיזה פיתורין בעבודה, מאיזה הדחה מהמלכות, או מיני תגובות אחרות.
כן,
אז זה אומר שלא חקרנו את העניין הזה. אז אני רוצה לסיים, תוך כדי זה אני שומע גם את המפיק שלך שמספר לנו כמה דקות נשארו. הוא דווקא אמר את זה בטון נעים, כן?
איך אתה שואל? אתה לא אמור לשמוע את זה, אבל בסדר, טוב.
נכון, זה נדיר, אבל רציתי שתדע שקרה משהו חגיגי. שנוסף עוד משהו להתוועדות, אז אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת, שלפעמים אנחנו בשביל להשתחרר מהלא טוב, אנחנו צריכים להגיד את המשפט שנאמר על יוסף, כשיש את פוטיפר אותו ותתפסר בבגדו, כתוב, ויעזוב בגדו בידה והיין השצה החוצה. לבושי הנפש, אחד מלבושי הנפש זה גם המצווה לשחרר פשע, הסבל שלי מהמציאות, אלא מהמחשבה למציאותכים, פשוט להניח את הבגד ויעזוב בגדו בידה והיין השצה החוצה למחשבות אחרות, לרעיונות אחרים, עד שבסוף השיעורי בית שכל אחד ייקח איזה עניין אחד בחייו שהוא בוכה עליו ומתלונן עליו כמו שכל כך מצער אותו, ולנסות לעשות את התרגול הזה ובסוף להגיד, תתה, אני מודה לך מקרב לב שיש טעם לחיי בלי המלוכה, וכן הלאה.
מיכי יוספי, טובה התוועדות מאוד מאוד, אנחנו רצים להפסקת פרסומות, להתראות בשבוע הבא. תודה רבה.
חיים לחיים.